ואומנם ראוי שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך. ושלא יהיה לו שום תכלית אחרת בכל מעשה שיעשה. כן? כלומר, רמת הבירור, מהו העיקר ומהו התפל בחיינו, מה המטרה ומה האמצעים, חייבת להיות כל כך גבוהה, עד כדי כך שכאשר אתה בא להיכנס, כן, בשדה האמצעים והמטרות, שאתה מכוון למטרה, המטרה כל כך שרויה בהכרתך, המטרה של קרבת אלוקים, של גילוי כבוד השם יתברך, של גילוי הטוב, צריכה להיות כל כך מחודדת בהכרתך, עד שאתה לא נוגע בשום אמצעי, מבלי שהוא כולו מתעכל על ידי המטרה. למשל, אתה אוכל אוכל, המטרה באכילה היא ודאי כדי לחזק את הגוף. מתי זה אכילה טובה? כשהקיבה מפרקת את כל המאכל ולא משאירה שום מאכל שלם שלא הוא קל. אז בואו תיקחו את זה כמשל. אותו דבר, הרי שאנחנו מציבים את המטרה של האדם בעולמו, חובתו של אדם בעולמו. וחובתו של אדם בעולמו זה להתקרב לבוראו, על פי כל המשמעויות שדיברנו עליהן כבר. המטרה הזאת צריכה להיות כל כך חזקה, שכאשר היא משתמשת באמצעים המביאים אליה, אז כל אמצעי מעוקל עד הסוף על ידי המטרה. כן? מה זאת אומרת מעוקל עד הסוף? שלא יהיה מצב שכאשר אתה נוגע באמצעי כלשהו, אם זה אכילה, שתייה, התעסקות בממון, כן? זוגיות, עבודה, אתה מתעסק באמצעי, לא ייתכן שהאמצעי הזה לא יתבטל כולו אל המטרה. כי אם הוא לא מתבטל כולו אל המטרה, אם נשאר ממנו משהו לא מעוקל, אותו החלק הלא מעוקל, זה החלק, שיפיל אותך. זה החלק שיהפוך אותך לחומרי, זה החלק, כן, שישכח ממך את המטרה, שיגרום לך ללכת לאיבוד בדרך, כן? אותו החלק הלא מעוקל של האמצעי, שהמטרה לא הייתה מספיק מחודדת דייה, לא מספיק נחשקת, לא מספיק בשאיפת האדם. אותו האמצעי שלא הוקל עד תומו על ידי המטרה המבוררת, זה אותו השיג שיוריד אותך מטה מטה. יגרום לך הרבה בעיות. כלומר, יצר הרע שבאדם, ממה הוא ניזון? מאמצעים שלא הוקלו עד תומם על ידי המטרה. וזה הוא ניזן, זה מאכלו. זה בעצם כוח הקיום של יצר הרע, אמצעים שלא התבטלו לגמרי למטרה, שלא זרמו אל הים הגדול בשלימות. כן? אמצעי שנשאר בדרך למחצה, לשליש ולרביע, הוא מסוכן לקיבה הנפשית של האדם. כך צריך לראות את הדברים. לא לאיים, אנחנו לא באים לאיים על אף אחד, אנחנו רק באים להציג את הדברים כפי שהם צריכים להיות מוצגים ומצוירים בהכרה המוסרית שלנו. צריך להבין את זה בצורה כזו, זה מאוד מאוד חשוב שאדם יבין את זה ובואו לעבוד את העבודה המוסרית שלנו. כן, אז זה מה שאומר כאן, שימו לב, ואומנם ראוי, חזור על זה, עכשיו זה יובן היותר, ואומנם ראוי שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך, כאשר הוא מתעסק באמצעים של העולם הזה. כן. כל פנייתו רק לבורא יתברך, ושלא יהיה לו שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה. הייתי מדגיש פה מה שעושים עליהם, הבנו את מה שאמרנו כעת בעניין של העיכול. כן? עיכול האמצעים על ידי התכלית. כן? אומר פה רמח"ל יותר מזה, אני אמרתי שכל אמצעי שלא מעוקל, כן, ממילא הוא מאפש, כמו האוכל שלא מתעכל יפה בבטן, הוא מתאפש בתוך הבטן ויכול לגרום אחרי זה למחלות, במובן הפיזי, כמו כן אמצעי לא מעוקל, הוא גורם למחלות מוסריות של חומרנות, של פרטיות, כן, מבינים את הכיוון. אומר רמח"ל, אמצעי שלא מעוקל, לא רק מה שאמרנו, אמצעי לא מעוקל, מה הוא עושה? הוא יורש את מקומה של התכלית האמיתית. יש פה שני מלכים שנלחמים על כתר אחד. אותו האמצעי, הוא שואף, תודה, אותו האמצעי, הוא שואף, הוא מתפרץ למלוך, הוא מתנסה לומר אני אמלוך, אני התכלית. התכלית זה כסף, התכלית זה שתייה, אכילה. זאת אומרת, כאשר אמצעי לא מעוקל, הוא לא מתבטל על המטרה, הוא בעצמו רוצה להיות על המטרה. נשמע מוזר. ואדוניה מתנסה לומר, אני אמלוך. זאת אומרת, אדוניה מנסה לקחת את המלכות משלמה. יש מצבים בתוך הנפש עצמה שכוחות אמצעיים, כאשר הם לא מטופלים נכון על ידי המטרה, כאשר אין מלך בתוך הנפש, כאשר המטרות האמיתיות הן לא מלכותיות, הן לא חזקות, הן לא מושכות את כל הכוחות אחריהם, אז רבים המתפרצים בתוך החצר, חצר הממלכה. המלך הוא חלש, המלך הוא עירום, שאיפות החיים הן לא חזקות מספיק, השאיפות אמיתיות, ואז האמצעים מרימים ראשם ומתנסים לומר אני אמלוך. אדם כזה פתאום חי את חייו בשביל מטרות מאוד נמוכות, עבד כי אמלוך. למעשה זה עבד, זה אמצעים שצריכים להיות עבדים למטרות. במקום להיות עבדים, הם נהפכים למטרה. וזה דבר מאוד חמור, כי במצב הזה נאמר עבד כי ימלוך. אותו מי שראוי להיות עבד בעצם, הוא עלה למדרגת מלך, וזה לא מתאים לו. מקרב אחרי, שום תשים עליך מלך מקרב אחיך. כל משימות שאתה מיישים, יהיו מקרב אחיך. אפילו מנהל עבודה של שואבי המים ושל חוטבי העצים, חייב להיות מקרב אחיך. כי אם זה לא מקרב אחיך, אם אתה ממנה מי שאינו יהודי שיהיה מנהל על חוטבי העצים או, כן, שואבי המים, אתה בעצם לוקח בחינה נפשית שראויה להיות עבד, אמצעי, ואתה ממליך אותו על מישהו שהוא מעליו. זה נקרא עבד כי ימלוך. לא טוב הדבר הזה. כל אחד צריך להיות במקומו. כל משימות שאתה מיישים מקרב אחיך דווקא. כן, כך גם בתוך הנפש, להקפיד מאוד שאמצעי יהיה אמצעי, ומטרה תהיה מטרה. גם בתוך המטרות צריך להבחין בין מטרות משניות למטרות עיקריות. כן, ההבחנות האלו הן מאוד מאוד חשובות לצורך סידור, ההיררכיה, כן, של הכוחות הפועלים במציאות. כן, אבל ככלל נבחין בין אמצעים ומטרות, ונשים לב שהאמצעים באמת יזרמו, כן, יזרמו, כן, אל המדרגות הגבוהות מהם שאותם הם משרתים. ברוך אתה, אדוני אלוהים, לך עולם, שכל נהיה ברו. רצית לומר משהו איתי?
לא, לא הבנתי את ה... אני מביא את הדוגמה עם אדוניה. לא הבנתי את ה...
אדוניה צריך להיות כפוף לשלמה. עכשיו, אני לא אומר שאין לו תפקיד... מה? לשלמה. דוד כרגע מולך. המלכות מובטחת בדבר השם לשלמה. בנקודת התפר של סוף ימי דוד, כן, ותחילת מלכות שלמה, זה התפר, כן, בין השמשות, כן, שוקעת שמשו של דוד ושמשו של שלמה לא הופיע עדיין. בנקודת התפר מופיעות בעיות בהגדרת תפקידים. זה דבר ידוע, גם בתוך נפש האדם. כל תקופת תפר, בין ילדות לבגרות, בין בגרות וזקנה, זה תקופות משבר. תקופות משבר שצריך לערוך את הכוחות מחדש. בתקופת התפר הזו, בין השמשות, נבראים המזיקים. שם יכולים להיכנס כל מיני כוחות ולטבוע, כן? לטבוע, כן? או לא לטבוע, אלא לנסות ולתפוס מקום שלא מתאים להם. זה מקום מסוכן, המקום הזה. מקום מאוד מסוכן. כן? שם נכנס אדוניה. אדוניה שאמור להיות במלכות שלמה, בעל תפקיד מאוד חשוב, בלי שום ספק, כן? אם הוא היה באמת מכיר את מקומו, כן? אז באמת הוא היה בתפקיד חשוב. אבל הוא מנסה להידחק פנימה ולתפוס מקום שאינו מתאים.
אז מלכתחיל, אם אני יורד לשורש
את
דוגמה,
מלכתחיל
אדוניה, הוא
היה בכור בעצם. מלכתחיל.
ההבטחה
היא לשלמה.
הוא לא
יודע את ההבטחה. ההבטחה שהיה מודע על הבטחה. איזו שאלה? ההבטחה שהיה מודע על הבטחה. אני לא יכול להגיד לך בדיוק מה היו מניעים שלו לניסיון תפיסת המלכות או הפיכת החצר הזו. היו לו כנראה מניעים, כן? לשיטתו, מניעים טובים וחזקים. אבל הוא טעה. אם כן, יש פה ניסיון לעשות עיקר תפל ותפל עיקר. כמו כן, הדבר הזה מופיע גם בתוך הנפש פנימה. הנפש היא ממלכה שלמה של כוחות. ממלכה שלמה של כוחות. מי שקרא פעם בספר, כן, בספר המידות של הרב וייזל, בפרק שני, שהוא מדבר שם על ממלכת הכוחות. שופטי הנפש, השרים היושבים ראשונה במלכות, יושבים שנייה, יושבים שלישית, הוא עושה שם תיאור יוצא מגדר רגיל על כל המבנה הנפש, איזה כוחות ראשונים, איזה משניים, איזה שלישיים, כן, תחתיים. זה פשוט ממלכה שלמה. ואנחנו מדברים פה, אנחנו נכנסים מתוך הסבך הזה כרגע.
אין סוף. שנבין את ההשלכות.
זהו. אז זה מה שניסיתי להסביר.
נקודת הביניים בעצם.
נקודת הביניים הזו היא נקודה, כן. היא נקודה בעייתית ורגישה מאוד, שדווקא כאשר נקודת, אנחנו מגיעים לנקודת הביניים הזה, בסדר הזמנים של הכרונולוגיה הנפשית שלנו, מעבר מילדות לבגרות, שם אנחנו צריכים הכרת צלולה מאוד, כשם יכולים להתרחש פוצ'ים, לא פשוטים. שם. בנקודות האלו. צריך הכרה וליווי, כן, לבות את האדם הזה, כי אחרת הדברים יערכו שלא כסדר. ואז המשך חייו יתנהל באופן הפוך מן האמת. והתוצאות, מי ישורם? אפשר להגיע למצבים מאוד לא פשוטים כתוצאה מהפיכת הסדרים. כן, זה יכול להיות כל מיני תפיסות לא נכונות. כמו שאמרתי, בהבנת היחס אנחנו צריך להיות בין כוחות שהם אמצעים לבין כוחות שהם מטרות. דיברנו על אמצעים ומטרות מקודם, לפני שהגעת. מה?
דוגמה.
חוץ מה שנתתי עד עכשיו?
לכוחות שהם אמצעים, לכוחות שהם מטרות.
כוח הרגש. ובוודאי אמצעי ביחס לכוח השכל. כוח השכל יש לו תפקיד הרבה יותר מטרתי. הוא זה שמופקד על בירור האמת. כוח השכל. כוח הרגש מה תפקידו? לחמם את הלב כדי לעורר את החשק, כן? לברר. כן? כוח הרגש הוא נותן לי את הרגשות החום, למשל כלפי עשיית חסד. אבל אחרי שהחום הנפשי כלפי החסד מתעורר בי, עכשיו זה תפקידו של השכל לברר מה זה חסד. כי אם אני לא אניח לשכל לברר מה זה חסד, ואני אניח רק לרגש, כן, לפעול עליי, אני יכול בסופו של דבר לעשות עבירה קשה מאוד. למשל, רבי עקיבא, בתחילת לימודו, הוא רצה לעשות טוב. טוב הוא רצה לעשות. אז מסופר שהוא הלך בדרך וראה מת מוטל על הדרך. והוא לקח אותו על כתפו לבית המדרש. מתוך התעוררות הרגש החם שלו כלפי כבוד האדם. גוף, אדם, גופה, מונחת בדרך. מה עושים? לוקחים אותה על הכתפיים לבית המדרש. הנה חכמים, הבאתי אותו. הוא לא יודע מה לעשות איתו. איך קוברים, איפה קוברים, לא יודע כלום. הוא היה מארץ. אבל דבר אחד הוא ידע, הרגש המוסרי שלו לא נתן לו לעבור, כך סתם על פני הגביע. סחב אותו כמה מילים עד בית המדרש. אמר לו אחד החכמים, רבי עקיבא, דע לך, מצד האמת אתה חייב מיטה על כל דלת אמות שעשית. שהתורה אמרה, מת מצווה נקבר במקומו, אסור להזיז אותו. מאיפה ידע רבי עקיבא שאסור להזיז אותו? חורה ההיגיון הפשוט, ההיגיון הרגשי, הייתי אומר, אומר שאם רואים מת ברחוב, מה עושים לו? לוקחים אותו. אבל מת מצווה נקבר ממקומו. ההיגיון השמעי, מה שנקרא, ההיגיון התורני, הוא מלמד אותנו אחרת. אבל ברגע שלא משתמשים בשכל, שכל של הלכה ותורה, אתה יכול להגיע למסקנות שגויות לחלוטין, למרות שמה שמניע אותך זה רצון טוב. דוגמה, זו דוגמה, איך הרגש הוא אמצעי שמוביל אותך לבירור השכלי. הרב מברר את העניין הזה היטב, מוסר אביך, פרק א', פסקה ד', או ה', לא זוכר בדיוק, כן? שם הרב מברר את העניין הזה, היחס שבין שכל ורגש בלימוד. כשאתה בא ללמוד, בשעת הלימוד אסור שתהיה סערת רגש גדולה מדי. כי ברגע שסערת הרגש היא גדולה מדי, שאתה בא ללמוד עניינים של יראה ומוסר, כן? הרגש הוא כופה את עצמו לשכל, והבירור של המושגים לא מתאפשר בשלימות. לא מתאפשר. ואז ממילא אתה מממש ומבטא את יראת השמיים שלך דרך צינור הרגש, וממילא, בביטוי המעשי אחרי זה, יהיה חסר ויתר. או מה שקורה עם הרמח"ל במקום אחר, החסידים השוטים. גלגולי קרח, וידויים ארוכים, מזמורים הרבה. כל הביטויים המוקצנים והמוגזמים של החסידות, זה תוצאה של הסתערות רגשית על עבודת השם. בלי להניח לשכל לברר את הגדרים הנכונים של ביטוי היראה. זו דוגמה בין רגש ושכל. כן? אבל הדבר הזה מצוי ביחס לכל הכוחות. כל הכוחות. כן? עיקר ותפל. אמצעי ותכלית. אז זוכרת דבר, במקום עלייה, אני אגיד לכם בדיוק. בלי נדר, הנה. כן, זה מופיע בפסקה זין בפרק א'. פסקה זין פרק א', לימוד היראה וקביעותה. כן, לימוד היראה וקביעותה. שם בשורה שביעית ועוד סיבה נוספת. ההסבר מתחיל מהמילים ועוד סיבה נוספת עד סוף, עד סוף המאמר. אז בוא נראה הלאה. כן, אמנם ראו לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך, ושלא יהיה לו שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה, אם קטן ואם גדול, אלא להתקרב אליו יתברך ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו, אין הן הכל ענייני החומריות והתלוי בהם, עד שימשך אחריו יתברך ממש כברזל אחר אבן השואבת. אבן השואבת זה מגנט, כמו ברזל שנמשך אחרי המגנט. וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקורבה הזאת, ירדוף אחריו ויוחז בו ולא ירפהו. ומה שיוכל לחשוב שהוא מניעה לזה, יברח ממנו כברוח מן האש. קיצור, שנסתכל על אדם כזה ועל כל דרך חייו, כן, על כל מהלך חייו של האדם הזה, אנחנו נראה אצלו מצב אחד קבוע. איך נוכל לקרוא לו? התקרבות אל השם. במהלך ההתקרבות הזו נוכל לראות שתי סוגי מעשים, כלשונו של הרמח"ל. נוכל לראות סוג מעשים שמתאפיין בסור מרע, והסור מרע הזה הוא גם במעשה וגם במחשבה. כן? זה סוג אחד של מעשים שנוכל לראות אצל האדם הזה. כל מעשה שהוא עושה, יש בו מגמה אחת. הלוך ונסוע, הולך וקורא בשם השם. כאשר זה מתבטא באופן מעשי, בשני סוגי פעולות, מעשיות ונפשיות. סור מרע ועשה טוב. כאשר כל מעשה שהוא מונע את הקרבה, את ההתקרבות לשם יתברך, מוגדר על ידו תכף ומיד כסור מרע. בין אם זה מעשה שהתורה כבר הקדימה וצוותה בו, אל תעשה, ודאי וודאי שאפילו יכול להיות שהוא מרגיש אפילו את האיסור לפני שהוא קרא בתורה, אבל ודאי וודאי שהוא קורא את זה בתורה, הוא קולו מלא שמחה עצומה לקיים את זה, כי זה עולה בקנה אחד עם כיוון חייו. אבל לא רק מה שכתבה התורה, הוא ממציא לו גדרים, סייגים ותקנות, שכולם שייכים לכותרת של סור מרע. אלא שבתוך הסור מרע, כלשונו של הרמח"ל, במידת הזריזות, בתוך הסור מרע ועשה טוב, יש לנו סור מרע שהתורה מצווה עליו במפורש, יש סור מרע שהאדם יוצר לו, מידת חסידות, זה לא שווה לכל נפש, לא כל אחד מחויב בזה, זה תלוי במדרגה שלך. אבל האדם שכבר מצטיין בשאיפה עזה לקרבת אלוקים, ודאי וודאי שהוא מקיים את מצוות התורה כהלכתן, אתה לא תעשה, אבל הוא ממציא לו סייגים וחומרות מיוחדות שעולים בקנה אחד עם השאיפה הפנימית שלו להתקרב לשם. זה אמור גם לגבי סור מרע. כל מה שיחשוב שמרחק אותו מזה, יברח ממנו כברוח מן האש. זה ממש קיומי לגביו, לא לחינם הוא משתמש בביטוי כבורח מן האש. כי לגביו, כאשר הוא מזהה משהו שעומד נגד המטרה של קרבת אלוקים, נגד המטרה של היות טוב לכל, להיות כללי, להיות נדיב, להיות צדיק, להיות טוב לזולת. ברגע שהוא רואה שמשהו יכול לעכב אותו מלהידמות לבורא, לבורא, מה הוא רחום ופטר רחום, הוא מזהה אותו כאויב רב אמר, שצריך ללחום, יש לו מלחמת מצווה, כנגד כל דבר שמעכב את המגמה הזו. תרפו מיד הוא מקבל בעיניו תואר של מצוות לא תעשה. יותר מזה, כאש. כמו שאש זה איום. קיומי ממש, שורף את האדם, מבטל אותו, כך גם סייג, סיג ולו הקטן ביותר שמעכב את המגמה של קרבת אלוקים, נתפס בעיניו כאש אוכלה ממש. כך זה נתפס וזה מדרגה. הדבר הזה אמור הן לגבי סור מרע, ולא פחות מזה אומר הרמח"ל, לגבי עשה טוב. כל דבר שמזוהה בעיניו כעזר ומסייע להשיג את המדרגה הזו, תאר פה מיד, הוא מחבק אותו. מה שנקרא, יוחז בו ולא ירפהו. זה לקוח מהלשון שמופיע בשיר השירים, אחסתיו ולא ארפינו. יעני, כן? איך כתוב שמה? ויעני המלך הדרב, איך כתוב שמה? אחזתי ולא הרפינו, מי שזוכר, עד שהביתים, לבית אמי הוא אביא, בית אמי דווקא, חדר אותי, אחזתי ולא הרפינו. כן, אחזתי. כל אדם בעצם בפנימיותו, כן, מוכנת בו השאיפה לסור מרע ולעשות טוב. אבל השאיפה הזו לא מתגלה עד שאדם לא מגלה את כוח הטוב שבתוכו, את הרצון הטוב, מה שקרוי. כל חשיפה של רצון טוב, ולו ציפורן קטנה של הרצון הטוב, מולידה תכף ומיד מערכת שלמה של סור מרע ועשות טוב. שהיא בעצם מלווה את הרצון הטוב בדרכו, ושומרת עליו, כן, כדי שיוכל להתגלות בלא הפרעה. אסור מרע, מסלק את כל המפרעים, מה שנקרא מפסידי הרצון הטוב. כל המפסידים שמנסים להתאפל לרצון הטוב, להתעלק עליו, כן? אסור מרע מסלק אותם, ועשה טוב, הוא מטפח את הרצון הטוב, נותן לו את אותם האמצעים כדי שיופיע בעוצמה יותר גדולה. כן? סילוק המפרעים ובניית הרצון הטוב, כן? עוד יותר, לגובה ולעומק. זה שני הכוחות, כן? זה שני הכיוונים שמלווים את האדם במהלך התפתחות הרצון הטוב. חייבים. חייבים. זהירות וזריזות. זהירות סור מירה, זריזות עשה טוב. שני הכוחות המלווים את האדם, לאורך כל הספר, אגב, אם נשים לב, כל המידות כולם, אם ירצה לחלק אותם, כל המידות שמופיעים זיית ישרים. אם ירצה לחלק אותם לשני קטגוריות, בפירוש, קטגוריה אחת היא סור מירה, והשנייה עשה טוב. כאשר זהירות, זו המידה הראשונה שבספר, כן? כמו שהוא אומר גם בסוף הפרק מיד, כן? סוף פרק א', כמו שסדרם רבי פנחס בן יאיר, הזהירות, הזריזות, הנקיות, הפרישות. זהירות, לאן זה שייך? סור מירה, נכון? זריזות, זה כבר ההופעה הראשונית של? עשה טוב. נקיות, זה עוד מדרגה במה? סור מירה, אבל זה מדרגה הרבה יותר גרועה מזהירות. כן? פרישות, זה מדרגה נוספת ו? סור מירה. יש פה, שימו לבך, סור מירה בונה את עצמו במהלך המסילה ברמות שונות. יש את הזהירות, שזה שמירה, כן? או זה סור מירה במעשים הבולטים, המודגשים, כן? היותר גסים, סור מירה יותר גס. בנקיות כבר יותר עדין. בפרישות, כן? עוד יותר. בתהרה זה כבר סור מירה במחשבה. פה כבר זה זיכוך המחשבה. ואז מופיעה מדרגת עשה טוב בעוצמה בלתי רגילה שהיא קרויה חסידות. החסידות יכולה להופיע רק אחרי שהוכן לה, כן? כל הסור מירה הקודם. אז מופיעה מדרגת הטוב. כן? בעוצמה גדולה, זה נקרא חסידות. ענווה, ביראת חטא, יש לנו את הסיום של הסור מירה. זה המדרגה הגבוהה ביותר בסור מירה. כן? כמו שאומר הרמח"ל בעצמו במידת הזהירות, והנה סוף זאת המדרגה, היא יראת החטא. כן? זאת אומרת, יש לנו את תחילת הסור מירה בזהירות, ואת סופה ביראת חטא. שם כבר נשלם הסור מירה, ואז מגיעים לקדושה. הקדושה זה איזון בין סור מירה והסתר. זה האיזון האופטימלי. בין שתי המידות האלה. אבל כל המסילה היא למד בעצם איזון שבין סור מירה ועשה טוב. אם כן, כמו שאמרת, באמת, נוריאל, הסור מירה ועשה טוב, אנחנו רואים שהם מלווים את מהלך העבודה לכל אורכו. לכל אורכו. כן. מפירוש. כן. זה מה שהוא אומר כאן, להתקרב אליו יתברך ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו. מי הם המחיצות? אין הן הכל ענייני החומריות והתלוי בהם, שלגבי המחיצות האלו, מי מטפל במחיצות האלו? אסור מירה. אסור מירה הוא בעצם מכוון כנגד אותם המחיצות שמתייצפות זקופות מול האדם. מי הוא הפטיש החזק שמנפץ את המחיצות האלו? אסור מירה, ואחרי זה יעשה טוב, גומר את הניצחון הזה. זה מתחיל בסור מירה, ביחס שלילי כלפי הרע, לסור ממנו, ועשה טוב, יורש את מקומו של הרע על ידי בניין הטוב. אי אפשר רק בסור מירה. כי כל עוד סרתי מן הרע ולא הבאתי את האלטרנטיבה, כל עוד שברתי את הלוחות הראשונים ולא הבאתי את השניים, כל עוד אברהם אבינו שובר את האלילים אבל לא מציע את האלטרנטיבה של אמונת הייחוד, אז זה רק דרך השלילה, זה לא מספיק. אז הסור מירה הוא שובר את הרע, והאלטרנטיבה שצומחת זה עשה טוב. זה עשה טוב. להתקרב אליו ולשבור כל המחיצות המפסיקות בשלב ראשון, בינו לבין קונו, אין הכל ענייני החומריות והתלוי בהם, שניצבים כמחיצות גבוהות ותלולות מאוד, לפני שהן זוכות ליחס נכון מוסרי מצד האדם, עד שימשך אחריו, יתברך, ממש כברזל אחר אבן השואבת. הדימוי הזה של משיכת, כן, הברזל אל המגנט, הוא בעצם מתאר לנו, כן, מערכת יחסים מאוד מיוחדת בנפש האדם לבין הבורא. זו מערכת היחסים שהייתה לפני חטא אדם ראשון. המשיכה הטבעית בנשמת האדם לבורא, כמו שמגנט נמשך אחר הברזל. בברזל נמשך אחר המגנט, כן? מגנט נמשך אחר הברזל, נמשכים זה לזה. היום, הקשר הזה, ההזדקקות הזו של נשמת האדם לבורא, היא מופרעת. אם אני אקח מגנט, כן, וברזל, וינסה לקרב ביניהם משני צידי הספר הזה, ככל שהספר יהיה יותר אב, ככה הם שניהם יפלו, לא יצליחו להידבק, לא יצליחו להזדקק זה לזה. לא יצליחו להזדקק. ככל שאני, כן, יותר מקטין את האובי, יותר מצמצם את האובי של הספר, כך הזיקה ביניהם תתחיל להיות מורגש יותר, עד כדי כך שיהיה קשר ביניהם למרות הספר. ככל שאני מזכך את המחיצות, מדובר באופן כללי בשבע מחיצות, כן? עבודת המוסר היא כוללת בעצם מזיכוך שבע מחיצות, זה שבע המידות המרכזיות. שבע המידות המרכזיות. על ידי זיכוך המידות, על ידי זה מתאפשר הקשר הבסיסי שבין נשמת האדם לבורא, עד שמגיע מצב, עד שימשך אחריו יתברך, ממש כברזל אחר אבן השואבת. תורת המחיצות של הרמב״ם בשמונה פרקים, מי שקרא, כן? בעניין המחיצות, יש שם פרק 70, אני נטועה מי שראשון, כן, הוא אומר לנו שמשה רבינו הגיע למדרגה הגבוהה ביותר, שזיקח את המחיצות כל כך, עד שהיה מסוגל לנבא באספקלריה מהירה, פנים אל פנים, פנים בפנים, עד דבר בו. יש פה פנים אל פנים. אם כי נשארה מחיצה דקה שבדקה, זה נקרא צילו של גוף, מכיוון שסוף סוף אנחנו בני אדם וגם משה רבינו, הוא לא יתגבר על המחיצה של הגוף עד סופה, זה נקרא לא יראני האדם וחי. כל עוד אתה חי, כל עוד אתה מופיע כאישיות בפני עצמה, משה, זה בעצמו, עצם זה שיש לך שם משלך, זה מחיצה. אפילו מזקה שבזקות, כמו שאמרו חז"ל, אספקלריה מהירה. אני מסתכל מצד לצד ורואה דרך השמשה. היא נקייה וזקה. אתם מכירים את המחיצות האלו בכל מיני מלונות של חמישה כוכבים ומעלה, שאפשר להתקל בזגוגית ולא לראות אתה לא רואה שזה זגוגית בכלל, זה נראה כאילו אין שם כלום. כל כך נקי וזך. משה רבינו, זה היה לאילה ולאילה מהזגוגית הכי הכי נקייה. היית יכול פשוט לעבור דרכו לקדוש ברוך הוא. לא היית רואה שפה בן אדם בכלל. לא היית רואה בכלל. לא היית רואה. פשוט לעבור, חופשי. משה רבינו, איש האלוקים, חצי או איש, חצי אלוקים. פשוט, אתה רואה את משה, אתה רואה את אלוקים. משה, אלוקים, היינו אך כביכול. פחד. לראות אדם כזה, זה דבר מפליא. זה מדרגתו של אברהם, נשיא אלוקים, אתה בתוכנו. אתה בתוכנו, אבל דרכך אנחנו רואים את אלוקים. כן? בכל תנועה שלך, בכל דיבור שלך, אנחנו מרגישים שיש בורא, יש בורא בעולם. אלוקי אברהם. שהאלוקים היה של אברהם, במובן הזה שאברהם הצליח להגיע למצב של תיקון המידות, שהאלוקות התגלתה דרך המידות שלו, עד כדי כך שכל רועיו של אברהם ראו מיד את הקדוש ברוך הוא. לא היה שום פער והבדל. אי אפשר לא היה להאמין בבורא כשראית את אברהם. אי אפשר בכלל להניח הנחה אחרת. הרבה אמונות נפלו, כך כתוב, כאשר חזר, כן, אברהם אבינו, כאשר הוא חזר מלחמת ארבעת המלכים, כן, ארבעה נגד החמישה, ארבעת המלכים, ולמד שחזקים היו, למרות שהיו ארבעה, הם ניצחו את חמשת המלכים. ואף על פי כן לא נמנע אברהם מלרודפם. כשהוא חזר מהמלחמה, כתוב במדרש, מדרש רבה, על הפרשה, בלך לך, כאשר הוא חזר מהמלחמה, הרבה אמונות זרות נפלו. אברהם אבינו, בעצם התוקף המלחמתי, במניעי המלחמה, בגישה האמונית, ביכולת האדירה להילחם נגד ארבעת מלכים, כולם ראו שהוא לא ניצח בכוח הזרוע, לא בכוח הרוע, אלא זרועו של הקדוש ברוך הוא. היא זו שעשתה לו מלחמה. לא היה ספק בשאלה הזו. ושהוא חזר מן המלחמה, הרבה אמונות נפלו. כל מציאותו של אברהם אבינו, בכל מקום שהוא הלך וקורא בשם השם, נפלו אמונות, נפלו אמונות. אי אפשר היה לחשוב מחשבה אחרת, זולת אמונת הייחוד שרואים את אברהם אבינו. לא מהדרשות שלו. מעצם החיים שלו. מכל תנועת הגוף. בהרמת אצבע קטנה שלו. כמו שאומר רבנו יונה בשערי תשובה. שבכל מבטא שפתיים יכירו את השם יתברך. כל מבטא שפתיים. בכל תנועת גוף יכירו את ריבונו של עולם. מה כבר אפשר להכיר דרך תנועת הגוף, הזזת האצבע? אוה. איך ריבונו של עולם מתגלה דרך האצבע הקטנה של, של כף היד? בכל תנועה. וכבר רמזנו על זה שכדאי להתבונן בכמה וכמה אנשים שחיים בינינו. אנשים גדולים. כן? להסתכל קצת בתנועות שלהם. ולראות איך דרך התנועות שלהם אפשר להרגיש במידות טובות. במתינות, בענווה. כל תנועת גוף. הגוף נשלט לחלוטין על ידי מנגנון מוסרי פנימי. שהוא כולו ספוג בעירת שמיים, בענווה. עד כדי כך שאפילו האצבע הקטנה מושפעת מזה. זה דבר ידוע. זה דבר ידוע. כן. בכל אופן, אין הכל אינו חומריות, עד שימשך אחריו יתברך ממש כברזל אחר אבן השואבת. וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקרבה הזאת, עשה טוב. כל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקרבה הזאת, וכמובן שמחשבת, המחשבה שלו על מה היא מתבססת, על רדיפת הטוב. ורדיפת הטוב היא מפתחת, כן, את מחשבתו. כל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקרבה הזאת, אפילו אם זה ענף דק שבדקים של עשה טוב, קטן שבקטנים, כן, כל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקרבה הזאת, ירדוף אחריו ויוחז בו ולא ירפהו. עכשיו תשימו לב, יש פה הערה קטנה, כן? דקה מאוד שקשה לחוש בה. למה הוא נותן את הערך לדבר הקטן הזה? כל מה שיוכל לחשוב שהוא מרחיק אותו מן המטרה, נתפס בעיניו כאש. לא מצד עצמו, אלא מצד ההשפעה הסופית שיש לו על מערכת הסור מירה שלו. הדבר מצד עצמו הם מסתכלים עליו, נו, מה בחייך? זה דבר קטן, מה כולם? מה אתה כך מדקדק על זה? אבל הוא מאוד הוליסטי. הוא רואה שהסור מירה הקטנצ'יק הזה, הציפורן הזו, הדקדוק הקטנצ'יק הזה, הוא רואה איך הוא קשור בקשר אורגני לדבר החמור ביותר. לרצח, לניאוף, לדברים הכי נוראים. זה קשור לזה. כל סייג, הוא בעצם קשור בנימים דקים לעצם העבירה. אין אצלו הבדל בין לא תרצח לבין הסייג הכי קטן ודק של סור מירה, שאמרו חכמים. שום הבדל. יש הבדל. יש הבדל בצד הכמותי, אבל בצד האורגני אין הבדל. הם יונקים אהדדה, הם יונקים זה מזה. הלא תרצח הוא יונק מצורת דיבור לא מכובדת לזולת. לדבר לא מכובד אל הזולת. להסתכל על הזולת בקריצת עין. להקם את האף. באפם הרגו איש. עיקום האף זה בעצם הריגה ורציחה. בעיני האיש הזה, בעיני האיש הזה, אנחנו לא שם, זה נכון. אבל אנחנו אומרים, אנחנו מציבים פה קווים לדמותו של המוסר היהודי במיטבו. אין לנו ברירה, אלא להגיד את הדברים. האדם שעומד לפנינו כאן, האדם הזה שמתואר כאן, הוא האדם שקצה העץ, הענף הקטן ביותר, הוא יונק מן השורש. הסייג הקטן ביותר של סור מירה, הוא יונק מן העבירות הקשות ביותר. זה מה שמבין אותו אדם. אם כן, אותו אדם שנתפתחה בו אהבת הטוב במידה כזו, כפי שהיא מתוארת כאן, היא מציגה לפניו את כל עולמו של הסור מירה, כעולם אורגני אחד, שכל חלקיו יונקים זה מזה, ומביאים זה לזה, ונולדים זה מזה. זה מה שיוצרת לו את הזהירות התהומית הזו. עד כדי לייחס לכל פרט של סור מירה, לייחס לו כוח ותוקף של אש. כברוח מן האש, שגובה 20 מטר, אני בורח גם מאש קטנה שבקטנות. כי מקור אחד יש להם. מקור אחד יש להם. זה אומר רב מוסר אביך, כן, שתראו שבאמת לא המצאתי את הדבר הזה. כן, נזכרתי שזה באמת נאמר במפורש בכמה וכמה מקומות. אחד מהם זה במוסר אביך, שהרב מדבר יש פסקה שנקראת סייגות התורה. זה נמצא בפרק א', פסקה ה'. עניין סייגי התורה אינו מצד עצם ההבאה לאווירה. בסייג של תורה יש שתי בעיות. אחת זה מצד עצם העובדה שהוא יכול להביא אותך לאווירה. אבל יש בו עוד עניין. יש בו גם צד איכותי, מסוכן מאוד. רק שכמו שהעבירה ראה בעניינה, כן? כמו שהעבירה ראה בעניינה, כמו כן כל העניינים שמקושרים בה, בקשר עילה ועלול, ראים בעניינם. כלומר, עצם העובדה שהסייג הזה יכול להביא אותך לעבירה, יש לו חסרון לא רק טכני שהוא מביא לעבירה, אלא עצם זה שהוא מביא לעבירה, סימן שבו כבר קיימת, כן? האיכות של העבירה עצמה. אחרת הוא גם לא היה מביא אליה. זאת אומרת, אדם שלא נזהר בסייג של גניבה, ניאוף ורציחה, אדם שלא נזהר בדברים האלו, בשמירת העין, הוא בעצם בתוך נפשו נואף. רק זה לא יוצא לפועל, אבל בתוך נפשו הוא מתאבל. אלא שאותו רצון כמוס, הוא כמובן עטוף ושמור בכל מיני מניעות ועיכובים, ומוראה של מלכות, ובושה, ומבוכה, מה יגידו וכו'. לא משנה. אבל יש בתוך נפשו צפון הרצון הזה, בבחינת שורש פורה ראש ולענה, ולכן הוא זקוק לכל הגדרים. הגדרים האלה עומדים בפני הרצון הכמוס, מחלישים אותו, מפרקים אותו, מטפלים בו כראוי על ידי הסייגים, ואז בא עשה טוב וגומר את העבודה בהפניית הרצון המיני למקומו הנכון, לטיול של הרצון המיני, להמשכת החיים לעתיד, לעשות שלום בין איש ואשתו. יש לזה מטרות חיוביות. לא סתם הכוח הזה נמצא בצורה כל כך עוצמתית בתוך נפש האדם. יפה אמר פרויד על אותו הכוח שהוא בעצם מסובב את ראשו של האדם והוא עומד בבסיס כל פעולות האדם. זה נכון. אבל בעם ישראל, על ידי שאנחנו פועלים על פי הסייגים והתקנות כלפי הכוח הזה, אז אפשר לתעל אותו למקום המתוקן שלו. כלשונו של הרב בורות הקודש, הנטייה המינית וההתקשרות לנצח. הנטייה המינית ביסודה, כל כולה מצויה בנו, כדי להתקשר לנצח, לקשר את עצמנו לנצח, לזרוק את עצמנו רחוק למהלך הדורות, על ידי, כן, השכפול וההעתקה של דמותינו אל תוך הפרי הבטן. הנה, אנחנו ממשיכים. אי אפשר להסביר אחרת, היחס של האב לבנו, הבן הוא הבניין, הוא בעצם בונה את האב. מלמד שכל מי שאין לו בנים, איננו בנוי אלא הרוס, כך כתוב ברש"י. אולי ייבנה ממנה. מלמד שכל מי שאין לו בנים, אינו אלא הרוס. כן? מה זאת אומרת הרוס? אין לו המשכיות, במובן מסוים. יש לו תפקיד חשוב. הכל בהשגחה. כן, חס ושלום, אדם שלא זכה לבנים, עד סוף ימיו, יש לו תפקיד מסוים, הוא צריך לפעול איזה תפקיד, כן, זה ודאי. אבל במובן של המשכיות הדורות, איננו בנוי אלא הרוס. הבניין שלו מתנסה לגובה של קומה אחת. קומת ההופעה שלו בדור מסוים, ומעבר לזה אין לו המשך. רבות מחשבות, הצד השם יתקום. אנחנו לא יכולים לדעת למה זה קרה. לא יודעים. כן? אנחנו לא יודעים, אנשים פשוטים כמון. כן. אז סייגות התורה, בכל נושא ונושא, הסייגים שמופיעים ביחס לכל מידה רעה כזו או אחרת, כן? הם בעצם משקפים כל סייג וסייג, כל מי שעובר על סייג, בעצם זה שקף שחלילה חלילה הוא עדיין שייך וקשור לעצם העבירה. בעבירה על הסייג הוא נותן ביטוי למשיכה שלו לעצם העבירה. לעת עתה רק ב, כן? ביטוי מינימליסטי. אבל בתוך הנפש פנימה היה רצון לעבור על עצם העבירה ממש. זה משמעות דבריו כאן. אם כן, האדם שלפנינו מבין את הדבר הזה, לכן הזהירות שלו היא זהירות מופלגת.
הסיפוק הגשמי שיש לאדם, אין שום איזה השקפה דתית לעניין הזה, שגם עשו את זה מבחינה חומרית, דבר...
הסיפוק הגשמי עניינו זה בדומה לטעם המאכל. מבחינת טעמו וראו. היחס צריך להיות טעמו וראו. לא כתוב טעמו בלבד, טעמו כתוב השם, אלא טעמו וראו. אם אתה לא עולה ממדרגת הטעם למדרגת הראייה, יש לך בעיה. אותו דבר במאכל. אם אתה לא מגיע מטעימה לראייה, טעמת את המאכל, אם אחרי הטעימה אתה לא אומר השתבח שמו, השתבח שמו, איזה טעם. זה הראייה. אתה לא מגיע לראייה, נפלת. ואותו דבר בעניין המיני. כן? כמשפטו של כל תענוג וכל דבר שמסב עונג לאדם, עונג פיזי, עניינו של העונג הפיזי זה כדי לקשר את הגוף גם למטרה הגבוהה. אבל אם אין את הכוח שלוקח את העונג הפיזי למקום הגבוה, המהלך נפסק באמצעו, בדומה למה שאמרנו בתחילת השיעור, על אמצעים ומטרות, הרי שנפלת בתוך הבורסה כזה, כן, של התאוות, ופה תהיה קבורתך. אתה נקבר מתחת, כן? צריך בזה זהירות מרובה. בתניהם אלוהיהם, כמו שאומר חובת הלבבות.
יש עניין לשבח את התענוג עצמו?
יש עניין לשבח את התענוג הפיזי עצמו, רק מצד מה, רק מצד מה, כן, שהקדוש ברוך הוא רצה בו, וכיוון בו. שהקדוש ברוך הוא בחסדו וחוכמתו, קבע, שאנחנו נרגיש את העונג בשתי המוקדים העיקריים. המוקד הפיזי והמוקד הרוחני. כן? כאשר העיקר הוא המוקד הרוחני, אבל העונג מתפלש גם בתוך מערכות הגוף. כן? זה דבר נפלא. זה דבר נפלא. על זה אנחנו צריכים לשבח. לשבח את העונג הפיזי רק מצד מה שהקדוש ברוך הוא כיוון בו. כן? אסור להפריד את העונג הזה מההקשר של כוונת השם בעצם המצאתו. כן? אם אנחנו מוציאים אותו מהקשרו, מוטב שלא העלית. כן? משל לאדם שאלה קב חומתין לעליית תבועה לעליית הגג. כן? עבד. הוא העלה לעליית הגג של בעל הבית, הוא העלה לו את התבועה. שאל אותו בעל הבית, שמת קב חומתין, חומר משמר, אמר לו לא. אמר לו בעל הבית, מוטב שלא העלית. אותו דבר, זה היחס בין ההנאות הפיזיות, כן, להנאות הרוחניות. אם אתה נהנה הנאה פיזית ולא שמת בה קב חומתין של יראת שמיים, של ראו, טעמו וראו, מוטב שלא העלית. עדיף לא להתענג בכלל. עדיף לא להתענג. נכון. כמובן, אנחנו לא עכשיו באים להגיד דברים חותכים. עדיף לא להתענג. טוב, עכשיו בחודש הקרוב לא נאכל ארוחת צהריים. אנחנו יודעים שחיי אדם מורכבים יותר. כן? יש פעמים שאנחנו מוציאים את הניצוצות מן העוף. יש מצבים שהעוף מוציא את הניצוצות מאיתנו. זה לא ככה. טוב, עכשיו, אנחנו חיים, אין עומדים על דברי אלה אם כן נכשלים. אבל עיקר להיות מודע למתח הפנימי שבין מטרות ואמצעים. להיות מודע למה ש... זה בסדר. אין בעיה. אפשר להיכשל. לא בשרירות לב. אבל זה חלק מן החיים. מה לעשות? אנחנו חיים. עכשיו אני אפסיק לדבר בגלל שדיבור זה דבר מסוכן, והחיים והמוות ביד הלשון. מי עכשיו אני שותק ולא מדבר? זה לא הכוונה. דבר, דבר. אבל תהיה מודע. תעקוב, תתבונן. תהיה מודע למהלך הזרימה של הדיבור. תרגיש איזה נגיפים יש בתוכו. איזה וירוסים יש בתוכו. תרגיש, תהיה ער למצבך. כן? ותתקן תוך כדי תנועה. זה בסדר. יש מצבים יוצאים מן הכלל שצריך בידוד. אדם צריך לבודד את עצמו, לגזור על עצמו כל מיני, כן, יודע, כל מיני ופסנות, כן, לא יודע, כמובן, על פי היהדות. לא משהו כזה מזרחי. יש מצבים שאדם צריך תנועה, באמת, בתגובה קיצונית, כנגד הסטיות שלו. אבל ככלל זה לא הדרך. תוך כדי תנועה. תשובת המשקל, נכון. כל התורה של תשובת המשקל בכלל צריכה ללמד היטב. אם אנחנו רוצים ליישם את דברי הרמב״ם, כן, את העיקרון של תשובת המשקל, צריכה ללמד היטב, מיוחד בדורנו. כל מי שרוצה לנסות ליישם את הדברים כפשוטם, כדאי שיבוא וישאל לפחות את רבותיו איך עושים את זה. אני מקווה שהם יודעים. אבל זה לא פשוט ליישם את העניין של את הדרכת הרמב״ם בזה, מיוחד בדור שלנו. שכוחות החיים כל כך איתנים וחזקים ורוצים להתבטא, תשובת המשקל פה היא סוגיה שצריכה ללמד, תשובת המשקל המעשית, סוגיה שצריכה ללמד בזהירות רבה רבה. לכלל, וכל שכן לכל יחיד ויחיד יש לו הדרכה מיוחדת ביישום תשובת המשקל. אבל אין ספק שחלילה חלילה מה שאומר הרמב״ם בתורה תשובת המשקל, התורה הזו לא בטלה. יש לה תוקף מעשי ומחייב, אבל חובתו של כל אחד לראות איך הוא מיישם את התורה הזו. כן. יש שאלות על ה... כן.
שימושה כזאת ש... יש ליהודי שאיפה באמת להגיע לרמה מסוימת של מידות, של הבנת הבורא, להתבדל בעצם, להיכנס למין בועה מסוימת ל-X זמן, לרכוש כלים, ועד לצאת שוב לעולם הגדול. אין זה גישה נכון.
כן. הגישה הזאת היא... תראה, יש... בוא נאמר... כנראה שאני מדבר בעיקר מהירורי ליבי. בעיקר מהירורי ליבי או מניסיון האישי שלי. אני מקווה שיוצא מזה כלל יותר גדול. כלל יותר גדול. אבל לא ספונטני. כדי להשיב לשאלה שלך, אתה אומר כך, אולי נחזור לשאלה כדי שישמעו. אתה אומר, יש גישה כזו, יש גישה כזו שמעודדת פרישות לתקופת מה? במיוחד בתחילת התשובה, כן? תחילת התשובה, מישהו שהיה מחוץ לבית המדרש במשך שנים, והסתובב בשווקים הרבה שנים, הסובבה בשווקים. הסתובב הרבה זמן בשווקי החיים. כן? ומטבע הדברים, מי שמסתובב בשווקים, הוא נפגש עם הרבה השפעות, והנפש שלו היא, יש בה סמטוחה אחת שלימה, בלבול מאוד מאוד גדול. למרות, שעדיין כל פנימי, אפשר לקרוא לו רועד וחלוש, אפשר לקרוא לו חזק ועוצמתי, סוף סוף בתוך כל סערת הרוחות שבשווקים, הוא הצליח לכוון אותי לבית המדרש, אבל, אתה אומר, הסתובבו הרבה שנים בשווקים, ונוצר איזשהו בלבול. בכל אופן, הקול הזה לקח אותם לבית המדרש. כן? והנה, הקול הזה גוזר עליהם פרישות. פרישות חברתית, במובן מסוים. זה יכול לבוא לידי ביטוי כלפי המשפחה, כלפי חברים מן העבר. כן? הוא גוזר עליהם פרישות. הדבר הזה הוא לגיטימי, אני יכול להעיד על עצמי לפחות, אותם שנים, שהפרישות הזו התבטאה בצורה לא קיצונית, אבל בפירוש מודגשת, מודגשת ומופלטת, זה שימש לי, כדי לדעת ולהבין מה אני רוצה, למה חזרתי בתשובה בכלל. זאת אומרת, כדי לשמוע את הקול הפנימי שהביא אותי לכאן, לשמוע אותו יותר ברור. נכון, הגעתי לכאן. אבל שאלת הלמה, מי הביא אותי לכאן? מפגש יותר אינטימי עם הקול הזה, התחיל להתבסס ולהתהוות דרך הפרישות הזו. הפיכת הראש אל הקיר, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, הסבת הראש אל הקיר, קריאה בספרים, ספרי מוסר, ספרים, כן? סגנון יותר כלל ישראל, ספרים יותר כלליים. כל הספרות הזו חזקה את הקול הזה מאוד. אחרי שהיא חזקה אותו, היא אפשרה לי להתחיל לקחת חלק שוב בחיי השוק. בחיי השוק. לא בחיי השוק במובן הרחב, לא פתחתי בסטה בשוק מחנה יהודה, בדרך כלל עובר שם מהר, כן? אבל חיי השוק במובן של התקשרות מחודשת למשפחה, לחברים מן העבר, להתייצב מולם, לשוחח, כן? שיח רציני, בגובה העיניים, בלי פחד, בלי מורה, בלי להפריש כל מיני, איך אומרים, כל מיני סימני אזהרה. אל תתקרבו לי יותר, לא, אין פחד. זאת אומרת, יש יותר רגיעה, יותר ביטחון פנימי. תקופת הפרישות סללה את הדרך להתחברות לרצון הפנימי, שסוף סוף הוא הביא אותנו לבית המדרש, לגלות את העוצמות שלו, ולתת לו ליצור את הסייגים, את הזהירויות, את הקרבה, את הריחוק. זה מה שהולך ומתבסס במשך שתי העשורים האחרונים, לפחות אצלי. להתקרב למחוזות נגועים בתוך הנפש שלי אפילו. כישרונות מסוכנים, כן? שהכשילו אותי בעבר. היום אני יכול להתקרב אליהם מחדש, להיות איתם. כישרונות שלי, בתוכי. להתקרב אליהם, לתת להם רשות, לטבוע את שלהם שוב. כן, מה אתה רוצה, כישרון חביב? אני רוצה כך וכך, אני רוצה כך וכך. להתחיל להיות איתם בדיאלוג, לתת להם. כן? את המרחב שלהם במידה מסוימת, להגביל אותם איפה שלא הגיע הזמן עדיין להתפשט. זהו. אבל הפרישות הראשונית, אם היא לצורך העניין הזה, לא רק שהיא מותרת, היא הכרחית. זה בסדר. תבדוק את עצמך, כן, בסיומה של כל תקופה, לפעמים זה אפשר לבדוק אחרי שבועיים, שלוש, לראות האם הלב הולך ומתכווץ פירוש, כן? אם כתוצאה מן הפרישות הזה הולכת ונוצרת טינה, איבה, זלזול בשונה ממך, זלזול בשונה, התייחסות מזלזלת במי שלא חובש כיפה לראשו, כן? מי שמתעסק בעניין העולם הזה, כן? איך אתה מתייחס אליו? אם אתה רואה שמתחילה להתפתח איזה סוג של איבה וזלזול עמוק, סימן שהפרישות היא לא על הדרך הטובה. וצריך לזה תפילה, שהפרישות תהיה בסדר. צריך לזה תפילה. צריך בית מדרש מיוחד, כי אחרת הפרישות הזה יכולה להפך לשנאה יוקדת, וזלזול אדיר כלפי כל משהו לא קודש קודשים. אין סבלנות כלפי המציאות המתפתחת באיטיות. אין סבלנות. אתה כבר לא יכול להתייחס אל המציאות כאל תינוק שהולך וגדל. כן? גם אתה תינוק שלך גדל. לעצמך אתה גם לא סובלני. מתחיל להתפתח יחס עוין ולא סובלני כלפי הנקודות החלשות והנמוכות שבך. אתה מלא רגישי אשם וקצף פנימי כלפי הצד הצדדים הנמוכים. ואז אתה מתחיל, כן, לפתח איזשהו עוינות וניכור כלפי חלקים בנפש שלך. שאתה מקרין אותם כלפי הסביבה באותה צורה. זה בעצם השתקפות של הקפידה הפנימית שלך כלפי עצמך. אפילו לא יודע, אתה מתחיל לקרוס על פלוני, אבל אתה בעצם כועס, כן? אתה כועס על איזה, אני יודע מה, על רובן, אבל אתה בעצם, כן, רובן שאוכל חזיר, אבל אתה כועס כלפי האוכל חזיר שבתוכך. בתוכך יש אוכל חזיר. הוא משתקף באותו פלוני שאוכל חזיר. והכעס על עצמך הוא בא לידי ביטוי בהשלכה כלפי הזולת. צריך מאוד זהירות במהלך הזה. כדאי להיות במקום המתאים שבו מתפתחת תורת הפרישות בצורה נכונה יותר. צריך סייעת לשמוע, צריך זכות למצוא את בית המדרש הנכון בשביל זה. כן. למובן מסוים, רובנו יכולים, אנחנו יכולים לומר שהונחנו במקום טוב. יש לנו סיכוי מצוין לברר את הדבר הזה בצורה טובה. יש לנו סיכוי טוב. זה לא המקום היחידי, אבל מי שנקלע למקום הזה, יש לו סיכוי טוב לעבור בשלום את תקופת הפרישות. אז בואו נראה את ההמשך קצת, אולי אני צריך לסיים סוף סוף, וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי. אני כבר באמת איזה 10 שורות לקראת הסוף כנראה, אצלי זה בעמוד כ"ח, ספרים האלו שאני, הנה אתם רואים את ההוצאה שלי, בזה זה כ"ח, עמוד כוח. כל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקורבה הזאת, ירדוף אחריו ויוחז בו ולא ירפאו, כן? יש רדיפה, יש אחיזה ולא ירפאו, זה מקביל כנגד שלושת המצבים של הווי אז כנמר, רץ כצבי זה הרדיפה, כן? קל כנשר וגיבור כארי. זה כנגד הרדיפה, כנגד האחיזה ואי הארפיה. גיבור כארי זה האחיזה ואי הארפיה. כן? שהארי אוחז הוא לא מרפא. אם כן, רדיפה זה מצד קלות הגוף. שהגוף כבר לא מתנגד, כן, לסור מרע או לעשה טוב, זה נקרא הרדיפה, זה נקרא קל כנשר. כמו שהנשר יש בו מיסוד האוויר, יש בו מיסוד האוויר, לכן הוא קל ואף באוויר. לכן גם האדם צריך שגופו יהיה קל לנוע, זה נקרא רץ קצבי. קל כנשר, רץ קצבי וקל כנשר. כנגד, כן, הרדיפה, קל כנשר. כן, רץ וקל זה כנגד הרדיפה, וגיבור כארי זה כנגד, כן, האחיזה ואי הארפיה. ירדוף אחריו יוחז בו ולא ירפאו, ומה שיוכל לחשוב שהוא מניעה לזה, יברח ממנו כברוח מן האש. וכעניין שנאמר דווקא נפשי, אחריך ביתמך ימיניך. זה הכוונה דווקא נפשי. אחריך, כן, ביתמך ימיניך, כלומר, אדם שבא להתאר, מסייעין לו. אני מצידי דווקא נפשי אחריך, בכל מה שאני עושה יש רק מגמה אחת. לכל מקום שאני הולך, רגליי מוליכות אותי לבית המדרש. כן, החשבה דרכי והשיב הרגליי אל עדותיך. אמר דוד המלך, כל מקום שאני הולך, רגליי מוליכות אותי לבית המדרש. גם כשאני הולך לקנות, כן, משהו בשוק, רגליי מוליכות אותי לבית המדרש, פירוש הדבר, מזכירות לי את נקודת המוצא. כן? מעיין יוצא מעדן להשקות את הגן. כלומר, אני הולך לקנות דגים בשוק, אבל רגליי מזכירות לי שנקודת המוצא זה בית המדרש. בית המדרש זה נקודת המוצא. אני לא שוכח לשמה באתי לקנות פה את הדגים, כן? זה נקרא דווקא נפשי אחריך, וממילא הבא להתאהר מסעין לו. הקדוש ברוך הוא מצידו, בי תמך ימינך. דוד מזהה את עשיית הדשמיה העצומה שיש לו, כאשר הוא מצידו משתדל להידבק בשעין ברך. כלומר, למה זה חשוב להדגיש את זה לפי דעתכם? מה מוסיף לנו הפסוק הזה במהלך העבודה שתיארנו עד הנה? עד עכשיו דיברנו על העבודה מצד האדם, נכון? מצד האדם מתפתח מהלך של סור מרע ועשה טוב. אבל אתם חושבים שבאמת אפשר את המהלך הזה לעשות לבד? בפירוש לא. תיארנו את זה כאילו זה איזה טיול ככה ביערות. לא, זה לא טיול. זה לא טיול פשוט. זה עבודה מאוד קשה. יצר הרע לא שוכח את התפקיד שלו. סופר רשע לצדיק ומבקש לעמיתו. אסור לשכוח את הפסוק הזה. בכל המהלך הזה שמתואר כאן, של דווקא נפשי אחריך, יש גם את צפיית הרע, כן? צופה רשע לצדיק, אותו אדם שרוצה להיות צדיק, אותו אדם שרוצה להצדיק את התנהגותו, להצדיק את הבורא, בעצם ההתאמה הנפשית שהוא מתאים את דרכיו ודרכי הבורא, זה מעורר כתרוג פנימי עצום. כל הגדול מחברו יצרו גדול למנו, כנגד ההתעוררות היצרית, שיצר הרע מתעורר, לרדוף ולאחוז באדם המתקדם הזה, מי מופיע שם? מי עוזר לו? ריבונו של עולם. כי למלא ריבונו של עולם, בלי תמך ימינך, בלי זה, עד רבה. שאתה רוצה להתעלות, שאתה מעורר את רצונותיך להתעלות, וריבונו של עולם לא בא מצידו לעזור, אלא אתה מסתייע רק בחשק הפנימי שיש לך, מצד הרצון הטוב שיש בכל אדם. אם אתה מעורר רק את הרצון הטוב הזה, ואתה לא מתפלל לריבונו של עולם שיעזור לך, אין לך סיכוי, אלא עד רבה. לא רק שאין לך סיכוי, אלא אתה מעורר את ההתנגדות היצרית כל כך, עד כדי כך שהוא יפיל אותך. אומר הרב קוק באורות הקודש, על ידי מה שמתעוררים למידות חסידות גבוהות, על ידי זה מגבירים את כוח הרע ביותר. וצריך סיעת הדשמיה עצומה. ככל שאנחנו יותר רוצים לדבוק בטוב, ככל שאנחנו מעוררים את רצוננו יותר לטוב, אנחנו חייבים לצרף לזה תפילה מעומק הלב. ריבונו של עולם, שומרה נפשי, כי חסיד אני. דווקא בגלל שאני רוצה מדרגות חסידות, שמור אותי. כי יצר הרע מתעורר באותו הגובה של השאיפה שלי. וכשהוא מתעורר בגובה השאיפה, מה אני כבר אעשה? הרי הוא אש, ואני בשר ודם. אם אתה לא תופיע, אם אתה לא תגלה את האינסוף, את היכולת האינסופית שלך על מערכות הבחירה החופשית שלי, אין לי סיכוי להימלט. אתה חייב ללוות אותי, ריבונו של עולם. רוב בני אדם צריך לדעת. אחת הסיבות שאנשים מפחדים להתקדם במעלות המדרגות הרוחניות, זה בגלל שמרגישים תכף ומיד עם תחילת העלייה, את הכתרוג. ואז הם מפחדים. רגע, רציתי לקום 10 דקות מוקדם יותר. קמתי הבוקר 10 דקות מוקדם. מה, עכשיו אני צריך לקום כל השבוע? אני רוצה לקנות זה כהרגל. מה עושה יצר הרע? ברגע שאדם רוצה להתחיל לקום יותר מוקדם, יצר הרע אומר לו, מה, עכשיו אתה תקום 365 יום יותר מוקדם? אתה נורמלי, אתה יודע איזה משקל זה? הכתרוג מתחיל להתעורר בתוכנו באופנים שונים. מחשבתיים, דמיוניים, רגשיים. זה יכול לקרות אפילו בשעת ההשכמה. רבע שעה יותר מוקדם. אוי, כמה קשה לי לקום. אם אני ארים את הראש מהכרית עכשיו ואת הפך חוץ, אני חוץ למיטה, אני פשוט ימות. אני חולה, אני לא... לא... זה, יש אדם שזה, כן, שהקושי מוקרן אליו דווקא דרך המוקד הרגשי. דרך המוקד הרגשי. יש דרך המוקד המחשבתי. כל אחד מהנקודה החלשה שלו. אבל קשה לעמוד בדברים כאלו. לקנות הרגל של השכמה מוקדמת יותר בעשר דקות. צריך תפילה עצומה. כי אם אתה לא מתפולל, אתה מנסה לעורר את הרצון הזה בלי תפילה, תכף הוא יודע הוא מתייצב מולך, במלוא המיומנות שלו, הבקיאות שלו, מלך זקן וכסיל, הוא זקן, הוא רגיל, הוא ותיק, אתה רוצה לקום ותיקין? לא, יש מנהג ותיקין הרבה יותר ארוך טווח. עכשיו אתה צריך להתמודד עם כל הטענות שלו, הוא יטהר את השרץ בקופנון טעמים. אז הרצון הטוב שלך זה נפלא, אבל אתה חייב לצרף לזה תפילה מעומק הלב, כי אחרת... אין לך סיכוי. ואנשים שלא מכירים את כוחה של תפילה, מה הפלא שבהרגשת התסיסה הפנימית של היצר, בבואם לעשות כל דבר טוב, הם מבטרים מראש על האתגר ואומרים, נהיה בן בינוניים. מה צריך להתאמץ כל כך? אם לא נהיה צדיקים, לפחות נהיה בינוניים. כולם צריכים להיות צדיקים. מה, אני יכול להיות הגאון מבילנה? צריך להבין. אי אפשר להיות הגאון מבילנה. אי אפשר להיות מחכמי ישראל בכלל. אי אפשר להיות צדיק בלי תפילה. נקודה. וזו סוגיה שצריכה ללמד בכל מקום ומקום. גם פה אצלנו. יותר ויותר לדבר על תפילה בכל הקשריה. תפילה יש לה היבטים שונים. אבל בהיבט הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זה היבט חשוב ביותר, שבלעדיו אי אפשר להשתלם בעבודת המוסר. מבלעדיו אנחנו מוצאים את עצמנו נטושים אל מול הרע. אל מול הרע שמתפתח במערכות הבחירה החופשית שלנו. כן? ראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע. אנחנו מציסים אותו במו ידינו. ודווקא על ידי אהבת הטוב אנחנו מציסים אותו. יותר ויותר. כי השמן למדורת הטוב זה התפתחות הרע. ככל שהטוב, נחילה, ניסחתי זה באופן מוטעה. ככל שהטוב מתפתח, זה השמן להופעת הרע. מציאות הטוב הוא השמן של הרע. הרע מתפתח ומנסה להעמיד מכשולים בדרכינו. ואם לא נצרף כוח נוסף, אלוקי עמוק יותר, לא נוכל לנצח אותו. אבל אחרי שנתפלל, נגיע למדרגה כזו, שיצר הרע לא יוכל לנו לאחר מכן, בכל הדרכים שהוא ניסה להפיל אותנו, לפני שהשם עזר לנו. כי כל העצות שלו להכשיל את הקימה המוקדמת יותר, ברגע שהכרענו את המאבק הזה לידי תפילה, כל העצות שהוא נתן, כולם כבר פסה. ניצחנו את כל העצות האלו. זהו, נגמר. עכשיו הוא יבוא עם מערכת עצות הרבה יותר גבוהה, ונצרף את ריבונו של עולם גם כנגד ההתעוררות שלו הזו, ואז שנקנה את המדרגה החדשה, זו תהיה מדרגה שהיא חסינה, בפני כל העצות היצריות שעמדו כנגד המדרגה ההיא, וכן על הבקודש מעלה מעלה. עד השער החמישים, שזה תחיית המתים, זה שער החירות, ששם כבר כמובן על זה נאמר, ומלתי עורלת לבבכם. עתיד הקדוש ברוך הוא לשחוט יצר רע לעיני הצדיקים. טוב, נזור.